תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה סייג וגידי ליפקין.
אהלן אהלן, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. שלום וערב טוב לך גידי ליפקין, העורך הראשי של וואן.
ערב טוב אופירה.
אנחנו כאמור בתוכנית הספורט, רדיו תל אביב, וואן, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, אתם מוזמנים לורד את האפליקציה בחנות האפליקציות שלכם ולהזמין לנו את רדיו תל אביב ולהאזין מכל מקום בעולם. עורכת המפיקה מיכל ברנוי והטכנאית שלנו איתן בלכטר וגידי ליפקין. אני מבינה שיושב ראש הפועל תל אביב, רמי כהן, מפגיז.
אני חושב שהקבוצה מפגיזה.
תסביר לי.
מה שאופר ינאי עושה פה בכדורסל הישראלי לא היה...
נותן פייט הבעלים החדש הזה.
זה יותר מפייט, יותר מפייט.
תסביר
הוא לי. הוא פה מעמיד בצל כרגע את מכבי תל אביב ואת הפועל ירושלים. הוא מצהיר הצהרות ועומד מאחוריהם. מביא פה שחקנים ברמה שלא ראינו פה שנים רבות.
משקיע, משקיע.
משקיע הרבה כסף, אבל הוא גם מצליח חטאת ליצור. אמרו, במלחמה, יש מלחמה, לא רוצים להגיע לארץ. והנה, הוא מביא לפה את מי שהוא מסמן. הוא מסמן לעצמו מטרות. את יודעת, אמרו, טרול בטוויטר, אבל הוא יותר מטרול ויותר, כי הוא איש שעושה מעשים. אופר ינאי מעביד הכדורסל הישראלי בספרות אחרות שלא היו פה הרבה הרבה שנים. אני יכול להגיד לך שביולי, אני לא זוכר עניין כזה גדול סביב הכדורסל הישראלי. מתי את זוכרת שפתחנו אייטם ראשון ביולי?
עם הפועל תל אביב.
וביולי.
נכון.
שתביני, אני אומר לך, לא היה כזה עניין גדול סביב הכדורסל הישראלי. לא מדבר על אירופה, את יודעת, מכבי תל אביב, יורוליג עם כל ההישגים והכל. יש לנו פה, הולך להיות תחרות שלא ראינו, אני חושב מעולם, בין שלושת הקבוצות, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב. ואני אומר לך, נכון להיום, מכבי תל אביב היא לא הקבוצה הדומיננטית כרגע.
וואו, בוא נצרף לשיחה את מאיר טפירו, שחקן העשור בהפועל תל אביב לשעבר. וואי, איזה הגדרות. טפירו, מה נשמע?
מה העניינים? בסדר.
מתרגשת לקרוא לך ככה. מה, קבל את זה באהבה, גם את ההתרגשות.
בטח, בטח.
מאיר, אתה כבר לא בנס ציונה?
בנס ציונה גם, בטח.
יש לו כל כך הרבה...
לגמרי, לגמרי. אני רוצה לצרף לשיחה את ריף גרוס, אלן ריף.
היי, מרוואי, להצטרף אחרי טפירו זה כבוד.
לגמרי, מה ששלו שלו. ריף, אני רוצה שתדבר אליי קודם כל במושגים של כדורסל נטו, באיזה רכש מדובר?
וואו, היו פה כמה שמות שנכנסים לרשימה הזאת, אני חושב שפטריק בברלי אחד משמעית ברשימה הזאת, אמר סטודמייר, נייט רובינסון, ג'ורדן פרמר, אני לא נכנס למי יותר טוב מי פחות טוב, אבל זה רשימה, לדעתי כף יד אחת, שתי כפות ידיים גג, של שחקנים שהגיעו לישראל, זו החתמה שרעידת אדמה, נגיד רעידת אדמה, ואני רוצה להגיד לא רק בכדורסל הישראלי, זה באירופה כבר, יודעים מי זאת הפועל, זה עלה ב-ESPN.
אבל מה ההבדל בעצם? איך אופר ינאי הצליח, ושימון מזרחי ושיירה קנאטי לא הצליחו, כי מה? מה ההבדל ביניהם? יכול להיות שמכבי רק בוכים והפועל עושים?
אופר ינאי הגיע לפועל תל אביב עם מטרה להפוך את הקבוצת יורוליג.
למה? לרקנאטי? למה? לרקנאטי אין מטרה?
הוא כבר קבוצת יורוליג.
אז מה? מה הקשר?
לא, אני אומר, אופר ינאי החליט שהוא רוצה לעשות את זה. עכשיו, זה לא רק בעניינים של כדורסל, זה עניין של להתבחבש עם האנשים הנכונים, וזה התחיל מטוני פארקר, וזה המשיך עם מיטוטי שהגיע לפה, וזה המשיך עם כולם, והוא נקשר לאנשים הנכונים, וזה אפשר לו להביא שחקנים בסדר גודל של מוטלי, בסדר גודל של בברלי, וזה דברים שלא היינו פה, זה פרוטקציות וקשרים, כל זאת כדי להביא את הפועל ליורוליג. הוא ידע שזה בום רציני שיריד את אירופה, כי זה שם עם 666 משחקים ב-NBA, ושם אדיר, אחת הדמויות המוכרות ב-NBA. בדור שלנו, בדור שלי, לפחות האחרון. והוא עובד נכון, אין מה להגיד. הוא למד מה צריך לעשות כדי לנהל קבוצת כדורסל, הוא עושה את זה נכון.
תפירו, איך אתה מסביר את אופר ינאי, וגם את זה שבעצם, לאורך כל תקופת המלחמה, אנחנו אומרים ששחקנים זרים לא ירצו לבוא, לשחק פה, לא ירצו להתקרב לישראל. הנה בא אופר ינאי ואומר, לא רק שאני מביא אותם, אני מביא אותם על הפעם וחמתם של מכבי תל אביב.
אני חושב שאני כמו גידי, אופר ינאי בעצם... שם בצל את כל שאר הקבוצות בליגה. עכשיו זה לא קשור אם ייקח תהליפות או לא ייקח תהליפות, אבל הוא שם בצל, הוא עושה עניין, הוא עושה פז סביב הפועל תל אביב, ארצי ועולמי. ואז בעצם אני בטוח שכוונתי היורוליג גם מסתכלים על הדבר הזה. הוא מביא הרבה עניין. פטריק בברלי חוץ מזה שהוא איתו שחקן כדורסל NBA, קבוצות פלייאוף, שחקן מאוד מאוד טוב. יש לו גם אחד הפודקאסטים החזקים בארצות הברית, וגם שם הוא הודיע שהוא בא ממצטרף להפועל תל אביב. ככה שאופר ינאי יוצר פה פס גדול, ובעצם מנצח את הפועל, את מכבי תל אביב ואת הפועל ירושלים במשחק התקשורתי. זה לאו דווקא יגרום לנו ניצחונות במגרש, אבל אם הפועל תל אביב יעשו מהלך ויעברו להיכל מנורה השנה וימכרו ל-8,000-9,000 מנויים, לדעתי אופר ינאי יתברר כהברקה מאוד גדולה מהבחינה הזאת.
מאיר, מאיר, אני חושב, אגב, שהם חייבים לעבור, לא אם יעברו. אם הם לא יעברו, אם הם לא יעברו למנורה המפתחים, זה יהיה טעות גדולה מאוד. אני יודע שאופר ינאי רוצה את זה, והם צריכים להתחיל להבין שהם חייבים לעשות את זה.
אני חייב להגיד לך שברגע שהם עושים בשמות האלה, יש הרבה הרבה אנשים שאני קיבל טלפון שלא יוכלו להגיע לדרייבין ולראות את הקבוצה הזאת. זו קבוצת כוכבים שהרבה אנשים ירצו לראות, ולא הייתה הרבה שנים הכדורסל הישראלי. והרבה אנשים שאני פוגש ברחוב אומרים לי, שמע, איך משיגים היום להפועל תל אביב? ולצערי, הפועל תל אביב מראה סולד אאוט, האולם כבר קטן עליהם בדרייבין, הם צריכים לעשות את המהלך הבא, שזה המהלך הזה, ואז ברגע הזה, ברגע שנעשה את המהלך הזה, התודעתית, זה עוד יותר...
לא, אבל תפירו, אתה זוכר, כמו ששאל אותי גידי, טרפת כזאת סביב הכדורסל הישראלי, ועוד בעיצומו של חודש יולי, שרק הסתיימה עונה, ועוד אחרי מי? אחרי הפועל תל אביב, בלי לזלזל, אבל עדיין.
באמת זה זה, כי הפועל תל אביב יכולים להיות באמת מעצמה עם איך שאופר ינאי עושה את הדברים. ונכון, לא היה באז כזה, אתה יודע, לא מדברים על מכבי, החתמות של מכבי פתאום לראות החתמות קטנות, החתמות של סקנד בסט.
הוא בינתיים עושה להם נוקאוט, אופירה.
כן, כן.
וזה לא היה דבר שבכדורסל, בדרך כלל מכבי הם קוראים לתור התקשורת. ומה שזה גורם, שכולם מדברים על הפועל תל אביב, גם ברשתות, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. ואופר ינאי בקטע הזה, את בעתיד באמת עושה דבר גדול, אני מקווה שהוא גם יבנה מועדון, ואתה יודע, זה יהיה גם מועדון להרבה שנים, ואז הפועל תל אביב בעצם יגדלו ויגדלו, ואולי יגיעו גם ליורוליף.
לגמרי, אין ספק. השאלה, ריף, ותענה לי אחרי הפרסומת זהב, כמה מינויים יהיו להפועל תל אביב בעקבות ההיסטריה סביבה? פרסומת זהב, ותענה לי.
פרסומת זהב.
הוציאו רגע טלפונים, בואו נעשה קטע שקונה לאומנה, לא פסטיפים, משתפים יחד את הטלפון האישי שלהם. טין 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 טין.
יאללה ברגע!
רק בבנק לאומי, כל מנהלי הסניפים זמינים לכם בוואטסאפ האישי. כנסו לאתר לאומי. לאומי, הכי נוח בשירות.
תענה לי על זה, ריף, בעצם, האם הרכש והתקציב שתכנן אופר מעל 40 מיליון יכול לפוצץ כמות של מינויים יותר מ-8,000?
אז בהפועל תל אביב בדיוק פגעת במספר, דיברתי עם הרבה אנשים בהפועל תל אביב, כולם מכוונים לאזור ה-8,000 מנויים.
זה מה שגם רמי כהן אגב אמר היום בפודקאסט שהתארך בוואן היום.
אמר בפודקאסט, שמעתי אותו בצהריים.
נכון, הוא אמר משהו באזור, הוא אמר שלאזור גם אפשר יותר. הבעיה שהפועל תל אביב לא פותחים את מכירת המנויים ולא רוכבים על הגל הזה עכשיו של ההחתמות, בגלל העניין הזה שהם לא יודעים איפה הם ישחקו. אז אולי זה יכול טיפה לפגוע, כי אם הייתם פותחים, אם הם פותחים מכירה יום אחרי בברלי, היה פה הייפ וטירוף. הם אולי קצת מאבדים את המומנטום, אבל עדיין אני יכול להגיד לך שגם הרבה אוהדים מהכדורגל מתעניינים מה קורה במועדון, גם שהם לא מבינים בכדורסל, מה קורה שם, יש שיח, זה מטורף, מי זה אופר ינאי, מה זה ככה, חייבים להצטרף לגל, המון אנשים, והפועל תל אביב, רמי כהן אומר את זה המון פעמים, היום זה מועדון סגור, הם המון אוהדים שלא יכולים להגיע למשחקים, ויש טירוף, והחלטה שלהם, אם הם רוצים באמת להתפתח, כי בלי לעבור למנורה, הם לא יכולים להתפתח.
אופירה, ברגע שאופר ינאי רוצה לעשות את זה, אם הם לא יעשו את זה, הם יאבדו את אופר ינאי. כי אופר ינאי יש לו דרך, יש לו תוכנית. הוא גם לא יכול להתחיל להביא כל עונה מהבית עשרות מיליוני שקלים לבד. המעבר למנורה מפתחים זה הפרש של עשרות מיליוני שקלים. וגם יש פה בעיה עכשיו, הולכת להיות במנורה מפתחים בעיה. בהנחה שהפועלת, אני מאמין שכן היא תעבור לשם. צריך לייצר עוד פרקט, כי היום המדבקות הן כבר קבועות. יצטרכו לעשות פרקט אחד למכבי תל אביב, אחד להפועל תל אביב, פרקט נשלף שלוקח כשעה וחצי שעתיים להחליף אותו. יצטרכו שם עם התאים, שהתאים היום למכבי תל אביב, יצטרכו לחלוק אותם, יצטרכו לתת להם גם חנות שם. מנור המפתחים, כדאי שיתחילו להבין, להפנים, שכנראה, בא, איך אומרים, בא לשכונה עוד...
בא לשכונה בחור חדש.
חדש, כן, עוד מישהו, כן, שהם לא לבד מכבי תל אביב במנור המבטחים, זה הכוונה, רצו כל הזמן, אבל הפועל תל אביב היום, אני מסכים, אופירה, הם יכולים 8,000-9,000 מנויים בשקט, בלי להתאמץ.
יש שם את הרפי. אגב, חשוב לציין, גידי, חשוב לציין, זה נושא חשוב, שבסוף, אופיר ינאי, כמה שהוא איש חזק, ההחלטה לעבור למנורה היא לא החלטה שלו.
נכון, אבל אם הקהל ילך נגדו, הם יאבדו את אופיר ינאי. הם יאבדו את אופיר ינאי.
רק לציין את העובדה שכשהוא קנה את המועדון, העמותה שמרה לעצמה את הזכויות בשלושה נושאים. צבע המועדון, סמל המועדון, ולא לשחק במנורה.
אבל אני יודע שאופיר ינאי כבר מאחורי הקלעים פועל בעניין.
נכון.
הוא לא שקה, הוא, כל דבר, את יודעת, אופירה, יש לו תוכנית, הוא לא אחד, טוב, נחכה ונמתין.
תיארך הצבעה, ואני קשה לי לראות
מצב
שזה לא יקרה. קשה לי, תהיה הצבעה וקשה לי לראות שזה לא יקרה.
לגמרי, תגיד תפירו, תנסה לקחת אותי רגע לשולחן של מכבי תל אביב. מה עובר עליהם כשמגיע מישהו כמו אופיר ינאי ונותן להם באמת פייט, אבל גם תיקח בחשבון שגם היו ימים בהפועל ירושלים שניסו לתת להם פייט, ובסוף מכבי ניצחה.
למה, הם נתנו, לקחו להם תאליפות, אופירה.
לא תמיד.
לא, לא כל הזמן, וגם אופירה...
עדיין מכבי נשארה כן, חזקה ביותר.
ואני רוצה עוד לחדד את זה, שמתן אדלסון עוד לא פתח את הכיס בכלל. ושהוא יפתח את הכיס, זה בכלל יהיה פה חגיגה גדולה.
אני חושב שאם מכבי תל אביב, הדבר הכי מפחיד אותם כרגע, ושבפול זה יעברו לאחל מנורה, כמו שבידי אמר, יצטרכו לחלוק את האולם הזה ולעשות את האולם הזה פתאום לשני קהלים, וזה בעצם לדעתי מצוות הפחד היותר גדול של מכבי תל אביב כרגע, כי אם באמת הפולטל יעברו לשם וצריכו להביא את הכמות בני 8,000-9,000 מנויים, אז יהיה מועדון להרבה מאוד שנים קדימה, וזה מהבחינה הזאת. אני חושב שבתודעתית הוא מנצח, וכמו שגידי אמר, מתן אדלסון, לצערי הוא קצת לא מצליח להרים את הפועל ירושלים, הוא מסוג קבוצה טובה, קבוצה מצוינת, סולידית, הם גם יכול להיות שהם יקחו אליפות הפועל ירושלים, על המגרש יכול להיות שהם יהיו טובים כמו הפועל תל אביב ולא פחות, אבל ברמה התודעתית, ברמה להפועל ירושלים יש אולם של 11,500, יותר גדול ממנורה, של 11,500 מקומות, והמהלכים האלה שאופן עיני עושה, מתי אני רוצה צריך לעשות ולמכור שם את 9,000-10,000 מנויים, לצערי הוא לא עושה ולא מצטרף לחגיגה. הם מדברים כל הזמן לבנות המועדון, אבל צריך לבנות גם מועדון וגם תודעה, ובתודעה, אם אני רוצה לשאול את מכבי תל אביב, צריך להיות מודאגים, כי כרגע האוהדים של מכבי תל אביב ידרשו מהבעלים להכניס יד לכיס, כמו אופן עיני, האם הוא יכול לעשות את זה, למה הם לא יכולים לעשות את זה, ולמה הם לא מלכיתים פה שמות, מלחמה, לא מלחמה, עובדה, הנה באים שמות הכי גדולים. לדעתי הוא יוצר גם בעיה בין הקהל של מכבי, להנהלה שלו, שלא שמים כסף בכיס בתקופה הזאת, ובונים קבוצה הכי טובה והכי חזקה ביורוליג.
מאיר, אתה מרגיש את זה בצד השני המקצועי שלך, שהמחירים עולים, זה קשה יותר, אתה צריך לחכות עד שאתה מחזק את הקבוצה שלך, ששלושת הקבוצות האלה יגמרו את הרכש שלהם, או אפילו גם הפועל חולון שם קצת במשחק, ואז אתם תוכלו יותר להיכנס למשחק הזה, העונה הזו?
אין ספק, אתה יודע, ברגע שהכסף מגיע ורמת מחירים עולה, גם של זרים וגם של ישראלים, אבל זה דבר כזה שעושה טוב לכדורסל, הוא יעשה טוב לכדורסל הישראלי בטווח
הארוך. לגמרי, זו תחרות בריאה.
אחלה דבר.
מה זה, אפילו אותנו זה העיר פה בפתיחת השידור.
כמה שיותר אנשי עסקים שיכנסו לכדורסל, יעוררו אותו, יעשו עניין, זה אחלה. אני בא לך, אופירה, כדורסל שנה הבאה, ייצור עניין לא פחות מהכדורגל, זה לא היה כזה דבר.
לגמרי, ריף, השאלה, מה זה אומר לגבי הישראלים? אין בעיה, מגיע שחקן בסדר גודל של NBA, ויהיו 8,000 מנויים, והפועל תל אביב תיתן פייט. אני רוצה לדבר על כחול לבן, זה מה שמעניין אותנו בשורה התחתונה. כמה ישראלים ישחקו על הפרקט?
לפועל תל אביב קודם כל יש שני ישראלים, אני מאמין שתפירו הסכים איתי, מהבכירים שיש במדינה הזאת, גם ברטימור וגם גיל, וגם תומר גינת.
אני מת על ברטימור.
נכון, והוא הקפטן עדיין, ותומר יריח חוזר רק עכשיו, וקיבל עוד הרבה כסף, וגם בר יריח חוזר. והם הביאו את נועם יעקב, שהוא פוטנציאל מאוד גדול, אנחנו רואים פה גם בעתודה עכשיו בימים אלה מככב, ואני דיברתי עם אנשים בהפועל, אמרתי להם, עכשיו דברי מגיע וזה עוד גארד, אמרו לי, המעמד של נועם לא ייפגע, מאמינים בנועם, רוצים לקדם אותו שמפה ימשיך ל-NBA, מאמינים שהוא יכול להגיע גם ל-NBA, והפועל כן לוקחים לעצמם, גם אגב, ורמי היום עלה לדבר אצלנו, ואחד הדברים שהוא אמר זה שאם הוא לא נרדם בלילה בגלל משהו, זה בגלל קידום הישראלים בהפועל, הוא מאוד רוצה קבוצת בת ולקדם את הדור הצעיר ושיש להם דור מאוד מוכשר, ושעם כל הכסף הוא עדיין רוצה לגדל את הדור הבא.
אופיר, אני חושב שהישראלים של הפועל יוכלו לשחק העונה בליגה בעיקר, זה בגלל המלחמה שלא מסתיימת. עדיין הקבוצה משחקת את כל המשחקים שלה באירופה בחוץ, ולדעתי אפילו חלק מהזמן הם ישאירו את הזרים, חלקם, שלא יעשו את הטיסות, ישחקו, את יודעת, גם שחקנים מבוגרים, אז יחלקו את הדקות משחק, כי להפועל תל אביב היום אלה בעצם יש שם שתי קבוצות בנו להם. ואין ספק, אופירה, שאת צודקת, כי יהיה הרבה אגו בחדר הלבשה, והשאלה איך הם ינהלו את האגו הזה.
שאופיר ענה ייכנס גם לזה, מאיר טפירו וריף, תודה רבה לכם חברים. עכשיו אני רוצה לספר לכם על פרויקט מגורים חדשני ומרגש של קבוצת חג'אג'ה אלופים בפלורנטין, פרויקט מומה, קומפלקס יוקרתי, מרועת קומפלט ממכונת הקפה ועד הווז על הפרחים. בקיצור, נשאר לכם רק להביא מזוודה ולהיכנס לדירה. פרויקט מומה נמצא כעת בשלבי סיום, וזה הזמן שלכם להשקיע בלב החדש של תל אביב, במחירים שמונגשים לכולם. חייגו עכשיו כוכבי 9694.
אופירה, לא אמרת לנו איך היה באופרה.
רוצה לשמוע?
כן.
אחרי הפרסמות, אני פותחת עם זה, חיכיתי שתשאל אותי, אם אתה לא אומר, אני לא מדברת.
זה בסדר.
פרסמות ואנחנו חוזרים.
תוכנית הספורט של ישראל.
6:27, אז אתה רוצה לשמוע איך היה בבית האופרה?
בוודאי, רק דבר אחד לפני כן, אופיר, את רואה מה הולך שם? ביבי וגנץ רבים, וכל
שבוע לפני שהם יוצאים לפגרת הקיץ, אפשר לחשוב מה הם עשו עד היום, והחטופים עדיין בשבי
וכלום, ושום דבר, וכמה ימים לפני שהוא טס לוושינגטון.
נו, זה היה ברור, זה כל מה שהוא רוצה, לטוס לוושינגטון ב-24, ואחר כך ב-26 לחגוג לעיר יום הולדת. אבל עכשיו אנחנו עם דורון בן דורואן, אלן בן דור.
אלן חברים, ערב טוב.
אופירה, כמובן, אני רוצה לדעת, בן דור, יש דברים יותר דחופים, רק תמתין בבקשה. אופירה, מה, אני במתח, מה היה באופרה שם? איך זה הסתיים?
תשמעו, אני עשיתי מזה, לא יודעת אם יצא לך לראות, יחד עם כל 1.5 מיליון עוקבים, כי קיבלתי כמויות של תגובות, אפילו מבית האופרה קיבלתי תגובות, שהם נורא רוצים שאני אתייג אותם בזמן שאני אהיה שם, כי עשיתי פרומו לזה. אז תשמע, הוא החליט שנמאס לו מכל סגנון המוזיקה שלי. הוא אומר, אני רוצה לקחת אותך לפילהרמונית, אני רוצה לקחת אותך לאופרה, אני רוצה לקחת אותך למוזיקה קלאסית, ואז הוא הביא אותי לתזמור את המהפכה. תקשיב, אני רוצה לומר לך, אני נכנסתי. בהתחלה, ירק, אני אומרת לה, בטוח יש אנשים היום? תוך 3 דקות, האולם התפוצץ, גידי. ומסתבר שזאת הייתה הצגה שנייה באותו יום, הייתה הצגה אחת ב-5, ואנחנו נכנסנו להצגה של 8. היה 2 דקות איחור, וכבר, אתה יודע, השאר התלוננתי מה 2 דקות. אמרתי, חשבתי שבאופרה לא מאחרים. אז אמרתי, לא מאחרים, אל תדאגי. אני רוצה לומר לך שתזמור את המהפכה עם הזמרים והזמרות שהיו שם. אני רעד לי הגוף מרוב שנהניתי. היו שעתיים, בלי הפסקה, אין מחציות, זה לא כדורגל, גידי. כלום. נהניתי בצורה שלא נהניתי שנים. אמרתי ללוינסון, על זה...
מנוי.
יפה. על זה שכזה נהניתי, בוא, אני לוקחת אותך לארוחה בקנטינה, הבאתי כמובן גם את כל הקהל, את כל הלהקה, לאה שנירר, והבאתי גם את פולה, ואת חגית אלמגור, והבאתי לשם את החברות.
אז כולם עושות מנוי עכשיו, איתה?
אני רוצה לומר לך, מי שלא הולך לאופרה מפסיד. דורון, אתה חייב לנסות.
אני אשמח מאוד, בגלל 2 כרטיסים.
הנה, תחיל. אי אפשר להזמין אותו לכלום. מיצק אהרונוביץ', מה נשמע, יקירי?
היי. ערב טוב, הכל בסדר, תודה.
היית בעבר, זאת פעם ראשונה שלי, אני מודה, באופרה. יצא לך להיות?
הייתי בבניין האופרה בפריז. טיילתי ליד, בסביבה.
ליד? ליד זה צרכות, איציק.
כן, ליד, כאילו, אתה יודע,
בסדר, גם ליד זה עובד, גם ליד זה עובד. אני זו פעם שנייה שלי, פעם ראשונה, כשעשיתי סרט על ארקדי גיידמק, ואתם זוכרים את ההתחלה שלו בביתר ירושלים, וואו, וואו, וואו. אז נסענו למוסקבה, והוא הביא אותי לאופרה, זה היה הייתי בשוק, אבל במוסקבה זאת ליגה אחרת, אבל בישראל, להצדיע איזה תזמורת, איזה מוזיקה, איזה זמרים, וסחטנה לוינסון, שהצליח לקחת אותי. אל תדאגו, יש לנו עוד פעם עוד כרטיס לפילהרמונית.
הפילהרמונית הוא לוקח אותה.
כן, הוא החליט, זהו, את סיימתי, סיימתי במוזיקה שאת אוהבת.
גידי, גידי, אוהב מוזיקה קלאסית.
גידי, אתה גם אוהב מוזיקה קלאסית?
איציק מתחיל להסתלבט, אה? לא, אני מכבד, בואי אני אגיד לך, אני מכבד מאוד, אבל את יודעת, לא.
פחות.
לא, אני לא שולל את זה, ממש לא שולל, את יודעת, זה זמן, הכל... נגמור את האולימפיאדה, נגמור את כל ה...
סבבה, לא, כרגע האופרה יוצאים לפגרה, אז אם אתה רוצה אפשר בעוד 3 חודשים.
תחשוב על זה. את יודעת גם מתי, אופירה יפה, נכנסת חזק.
לא, תקשיבו, לא, אני נכנסתי לזה חזק מאוד, גם האופרה סימסו לי, ביקשו שאני אתייג ותייגתי מכל הלב, ורשמתי שכמה נהניתי, ואני כבר מוזמנת להופעה הבאה.
רעיון נהדר להזמין כל קטרי וואן לגימוש ערב גימוש ערב, אני יכול
להתגנות. הנה, אנו, אנו, נוכל
לטובה. על הדרך שלך, ארוחה טובה?
הוא רוצה גם ארוחה.
בן דור, אתה אמרת לי שאתה בדיאטה, לא?
אני קודם כל משתדל להיות בדיאטה.
משתדל, בין ארוחה לארוחה לארוחה.
אבל, צריך להודות, זה יכול להיות רעיון ערב גימוש. ואני אומר לך, זה יכול להיות דבר גדול. תחשבו על זה רק. נכון?
בוא נדבר על שערה מסוג אחר. מה קורה עם דיה סבא, ובוא נקרא לזה ככה, חלק מועדי מכבי חיפה. מה, תספר לנו קודם כל פרטים, ואחר כך הוא נדסה קצת פרשנויות. בבקשה.
אני חושב שאתמול במסגרת העיתונאים של פתיחת העונה, אנחנו שמענו גם את ברק בחר, שמענו גם את איציק עובדיה, באים ומדברים ואומרים שאם הם לא היו מאמינים לסבא, והם היו פרנגבים, הוא לא היה פה, והם חושבים שהוא צריך להיות פה, וגם ברק בחר רוצה אותו, והם שם מבין מקצועית רוצים את דיה סבא. אבל אף אחד לא יכול להתכחש את העובדה אחת, שחילוקי הדעות, ויש חילוקי דעות גדולים מאוד, בקרב האוהדים, לגבי דיה סבא, זה דבר שעלול גם לפרק, לא לפרק, לפרק תחת העונה. אפילו אף אחד לא רוצה שיהיו תדעת הלימוד ביציים, כי זה יכול, או לזרוק לו ככה ולזרוק לו ככה, ויכולים להיות...
אז איך מכבי חיפה מתכוונת לטפל בזה, דור?
יפה, אז מכבי חיפה אתמול נתנה מתחילתה, אנחנו היינו בטוחים שדיה סבא יבוא, ידיד את דברו, לא אמרו, לא אז, לא נעשה, כי זה לא מסיבת עיתונאים לדיה סבא. מסיבת עיתונאים של פתיחת העונה, בהחלט די מקובל ודי נחמד. ועדיין, הבעיה ישנה. מכבי חיפה מודעת לעובדה שזה עלול לחלחל, זה עלול לפרק. האם מכבי חיפה מקריבה את עצמה בשביל דיה סבא במעשה כזה, או שהיא פותרת את הבעיה, והיא עלולה למצוא את עצמה בסיטואציה לא פשוטה.
מה הולך להיות בשבת ביציים במשחק מול הפועל באר שבע, דורון?
נכון שזה אמנם רק 10,000 יהיו ולא 30,000, אבל עדיין, אם ראית ביבנה את הסנונית הזאת, שאולי מבשרת את מה שיקרה גם במהלך העונה עם שלטים וקומץ שם שבא וקיללו דיבר על לגבי דיה סבא.
מכבי חיפה חייבת לטפל בזה ולפתור את זה, כי זה יכול לפגוע מאוד בקבוצה. אם עכשיו הקהל לחזור אחורה לשנים עברו, פתאום יהיה פילוג בקהל. הרי מה שמייחד את מכבי חיפה זה התמיכה בסמי עופר של 30,000 אוהדים, ואם יתחילו שם אוהדים לריב בינם ובין עצמם, הקבוצה לא תגיע רחוק.
ומכבי חיפה ידועה כקבוצה של דו-קיום. יש המון המון מהמגזר אוהדי מכבי חיפה, ועכשיו כשאתה רואה בעצם שאנחנו נמצאים פה עדיין במצב מלחמתי, יש כאלה המון המון עוד גויים. עכשיו, אף אחד פה לא ממש מנסה לנתח מה קרה עם דיה סבא, יש עובדה, זהו. עכשיו, זה כבר נשבר. ולא מה, זה שמכבי חיפה אמרה שהוא בא והוא התנצל, לא כן התנצל בפורומים כאלה אחרים. עדיין מחפשים את שהוא ישיר מבט לעיני האנשים ויגיד את דברו. אני לא אתפלא ב-24 שעות הקרובות, אני אומר, יהיה מה שמדיע סבא.
אז בוא נשמע, אני רוצה לשמוע אותך, ברשותך, איציק. הרי היה ברור שאחרי שועדים ניפו נגד דיע סבא שלטים במשחק הנבחרת האולימפית שהוא לא רצוי, זה בעצם ללכת נגד האוהדים ולגרום לקרע גדול בתוך אוהדי מכבי חיפה לבין המועדון. איך פותרים כזה משבר אהרונוביץ'?
אני לא יודע איך פותרים, אני יכול להגיד לך דבר אחד. וכל הכתבת שמתלבים, וכולל ברק בחר שעושה אותו מקצועית, אותי סבא במכבי חיפה, אני חושב שהקהל של מכבי חיפה צריך ללכת אחרי המועדון. כי בכל... איך שלא צבבי, וסבא מבחינת כדורגל הוא שחקן מצוין ויכול להועיל ולעזור לקבוצה. כן. קודם כל, הוא לא עשה כלום, אשתו ציטטה פוסט של מישהו אחר, והתאפלו עליו, ובסופו של דבר, הוא יוצא מן קורבן כזה ואני לא יודע על מה. אני בהתחלה, אם אתם זוכרים, באחד הרעיונות איתמתי עם גינדי, אמרתי לכם שיש איזה קלטת, שהוא מוקלט, אומר דברים קשים על חיילי צה"ל. אז לפני איזה שבועיים, שלושה או ארבעה, סיפרתי לגידי, התקשרו אליי מתוך מכבי חיפה, ואמרו לי שאין קלטת, זה היה סתם סיפור, וטטטה ופפפה, ותרד מזה, לא היה ולא נברא, ואני מאמין להם, וגם הם מאמינים לסבא. אז אם סבא יתנצל, והוא רוצה לשחק במועדון, ולא שמות מילה רעה על, על מישהו בתוך, על צבא גדל ישראל, או על אחד כזה, או אחר, אני חושב שצריכים ללכת איתו גם האוהדים, ולהקל עליו, כי מספיק יהיו...
כלומר, אתה בעצם קורא לאוהדים להירגע.
נכון, יהיו אוהדים
מקבוצות אחרות, שימצאו לו תנאה וישרקו לו בוז, אז גם אוהדי מכבי חיפה זה קצת יותר מדי. בסופו של דבר ברק בכר הגיע לכאן, ומבחינה מקצועית הוא המלך במועדון, הוא רוצה אותו, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע מה סבא יכול לתת, כי כשהוא הביא אותו בינואר הוא נתן מעל ומעבר, אז יאללה, בוא נרד מזה, ובוא נסתח, כי מכבי חיפה חשובה, באמת חשובה.
אתה רואה את זה בעצם באמצעות סולחה, מה אתה אומר בן דור?
לעשות סולחה עם מי, אין ספק שאני אומר אותם, שהפתרון היחיד, יש שני דברים.
לא, אבל למה דיה סבא בעצמו לא מדבר?
אז נכון, אני הייתי בשוקנה שיבוא אתמול, אבל הם אמרו לי, דורן, זה לא מסיבת עיתונים של דיה סבא, זה מסיבת עיתונים של פתיחת עונה.
כן, אבל זה הסיפור המרכזי כרגע.
אבל הם ידעו הרי שיש את הבעיה הזו.
לא, וגם בכל כלל יש יוצא מן הכלל. נכון שבמסיבת עיתונים של פתיחת עונה לא נותנים לשחקן ספציפי לדבר, אבל אם המועדון נמצא במשבר, בואו נפתור את המשבר.
אני מסכים, אני חושב שהמועדון יודע היטב שיש פה משהו שיכול להתפתח לכדור שלג, שיהיה קשה מאוד לעצור אותו. חבר'ה, אנחנו זוכרים מקרים עברו עם שחקנים שהקהל היה נגדם. וגם אם מדובר באלף, גם אם מדובר בקומץ, וזה מחלחל, כי אחר כך באה גם תגובה של השחקן כלפי האנשים שיקללו אותו. אז זה דבר שצריך לדעת לעצור אותו. מכבי חיפה חייבת, לא יודע איך, ולא, אם זה ינקה לשחר. אגב, יחלי אמר את דברו בזמן, אתם זוכרים? ואז הוא אמר,
אנחנו שומעים אותך קטוע, בן דור, עוד פעם אתה בא במפסת משתזף. תן לנו אזור עם קליטה.
רגע, עכשיו שומעים אותי?
כן, תודה.
שומעים אותי, אוקיי. אז עוד פעם אני אומר, ינקל לשחר, אתם זוכרים תקופת טלף טוואטחה, הוא אמר את דברו, ואני חושב שאז דבר היו נפגעו. זה שאיציק אומר שהוא איש מכובד, וברק, כמו שהוא אומר, אהרונוביץ' זה מאמן, וכולם יודעים את היכולת של דיה סבא מקצועית. אבל חבר'ה, אתם אומרים מה שנשבר קשה להשיב, כרגע זה נשבר, וזה לא משנה כרגע אם דיה השם, דיה לא השם, אשתו השמה, זה כבר לא מעניין, אי אפשר בכלל, זה בכלל לא השיח. אף אחד, כולם מבינים שלא הוא עשה, ועדיין זה נשבר. זה נשבר, וכשיש משהו שנשבר, כשאנחנו בימי מלחמה, וכשיש את כל התררם הזה, קשה מאוד לאחות את השברים. אני לא רואה איך הם עושים את זה.
דורון, הוא אמור לשחק בהרכב ביום שבת?
לא, הוא קודם כל לא אמור לשחק בהרכב, אבל זה באמת לא משנה. כי דיה סבא יצטרך לשחק, דיה סבא הוא פקטור מאוד משמעותי אצל ברק בכר, בטח כאשר שרי אז אין לך את הקשר הזה שייתן כדורים, והוא יכול למנה את החלון כרגע גם במשרה מקיצון לימני. ועדיין, צריך לפתור את זה. איך? הערכה שלי יקרה משהו ב-48 שעות הקרובות עם דיה סבא, ואני חושב, אני אמרתי דבר אחד, אם אני דיה סבא, אני פונה ישירות לקהל ואומר להם, אני כדיה סבא לא אתן למכבי חיפה להתפרק בגללי. לא אתן, אני לא יודע מה הוא צריך לעשות, אבל הוא צריך לשכנע את הקהל שמבחינתו הוא הכי, הכי fair enough. בא למועדון הזה, בלב שלו, הוא אוהב את המועדון, אי אפשר להגיד שלו, סבא אוהב את הקבוצה, סבא הוכיח את נאמנותו לקבוצה, סבא ויתר על כספים כדי להיות בקבוצה. אבל מה לעשות, קרה דבר, וזה בכלל לא משנה עכשיו אם הוא אשם או לא אשם, זה כבר הקהל לא מנתח. הקהל יודע, דיה סבא, חלק מהקהל, כן? יש בעיה עם דיה סבא, לא רוצים אותו את סבא באיזה. זהו, השלטים, כל מה שנעשה, זה כבר חילכן. ותמיד יהיו לך בקומץ את ה-30,000 פרו, וסמי אופר, יהיו לך את ה-2,000, 3,000. מי צריך עכשיו את המכבי חיפה עכשיו כשיש לה את בעיה שרוצה אליפות? איך יכולה להתנהל במצב כזה של אווירה כזאת, שקהל יקלל את, חלק מהקהל יקלל את דיה סבא? וזה יהיו תגובות. תזכרו שחקנים אחרים, תזכרו מה קרה עם מונס דבור. גם חלק מהקהל מחא כפיים, חלק מהקהל קילל אותו, חלק מהקהל, לא יעזור כלום, זה נשבר. בסוף הוא נשבר. הוא החליט לפרוש, תודה רבה. אז למה נגיע לקטע הזה? כי יגיעו לשם. יגיעו לשם. אז תמלאו את זה. איך?
אני יכול. נכון. צריך לסדר, צריך לדבר, בסדר? אבל מי שהכי הכי צריך לדבר זה מר יעקב שחר. כמו שהוא לקח על עצמו את הגעתו של הסילי, והכל היסטוריה, 3 אליפויות, כל המדינה הייתה נגד מה שקרה כאן, ולא לקחת אותו, והוא החליט לקחת אותו, ויתה ענק וגדול, והכל הסתדר, אותו דבר ינקלה צריך לקום, ולדבר, הרי בוא, מכבי חיפה, אני שנות ה-70 שחקתי מכבי חיפה, תמיד שיחקו איתי ערבים, מכל המגזרים היו שם, לפניי בשנות ה-60, חתם בוטוני ועוד כאלה, ושאני זוכר אותם ברמזי, שחקנים שכתובו בפד, ודי נסתת שם, שאם את מכירה,
כן.
אחד מסתכלים דרוזים, צ'רקסים, נוצרים ומוסלמים, ותראי את הקהל מעורב, ערבים ויהודים ונוצרים ומה שאת רוצה ולא רוצה.
יצא, איך לדעתך זה תסתיים כל הסאגה הזו?
הכל יהיה בסדר, בסופו של דבר היה כלי
מה זה יהיה בסדר? מתי? לפני פתיחת הליגה או במהלך הליגה?
האוהדים הם אוהדים את המועדון, את הקבוצה, וגם השחקן לאט לאט באמת עקב את האגודל יחזור ויכנס לעניינים, והכל יהיה רגוע ושקט, גול וחצי שניים והכל יסתדר. אברהם גרנד פעם בצ'לסי, אני לא אשכח, אפילו גידי היה איתי שם בסיבת עיתונאים, ישבתי לידו ואני רואה כל הכתבים מלקקים לו אחרי ששאלו אברהם הוא, כן? ואני משתגע, אני לא מאמין מה שאני רואה בעיניים שלי. ואז איך שנגמרה מסיבת עיתונאים, אני אומר לו, אברהם, תגיד לי, מה קרה פה? השתגעו פה אנשים, אומר לי, איציק, תלמד דבר, איך לקח את זה לכל החיים, ואני לקחתי. עם תוצאות אי אפשר להתווכח. בסופו של דבר זה מה שיהיה איתו.
לסיום, בן דור בקצרה, עומר אצילי, מה הסיכוי שהוא או עדי יונה יצטרפו?
לא, עדי יונה לא, עם כל הכבוד, עדי יונה בקר שלהם לא מתכוונת לשחרר אותו, וזה בסדר גמור, אפשר גם להבין למה הנכס כזה לא משחרר.
אצילי?
אצילי בוודאי, אני חושב שבסופו של דבר, אומנם מכבי חיפה עדיין לא פנתה, מחכה לשחרור, כמו שגידי ניסן פרסם השבוע, שמשחררים אותו, ועובדה שאתמול כבר לא היה באימון.
הוא לא הופיע לאימון פתיחת עונה.
ברור, כי
הסיטואציה שם, אני יוסיף.
כן. כן.
הוא צריך להגיע להסכם עם הקבוצה שלו, על כמה פיצויים יפצו אותו. יש לו חוזה שבעונה האחרונה, עם המענקים, הוא קיבל הרוויח 2 מיליון דולר.
כן.
את יודעת, שם אין מיסוי, הרי אופיר, את יודעת. ואם הוא חוזר לארץ, אז תחשבי, הפרשי השכר, שזה מחצית מהכסף. השאלה כמה יפצו אותו, השאלה הם גם קנו אותו במכבי חיפה באותו סכום של 2 מיליון, השאלה כמה, אם ישחררו אותו בחינם או לא בחינם, שידעו, דורון, מה, אתה מנהל שם כבר את אלן?
לא, אני
מייצר חוד מלצים קורבן, עדיין אין הסכמים, צריך לראות שם באמת שהכל נסגר שם, שידעו את המספרים, אז מכבי חיפה תוכל לראות אם יכולה לגשת ולהביא אותו.
תודה רבה לכם חברים, תודה.
משהו מקצועי אופיר הפועל העניין, אז תראו ברק בחר בבעיה גדולה. הסגל שיש לו כיום זה סגל למקום שני ולא יותר, שתגינו את העניין. זה בדיוק כמעט אותו סגל, רק סירות הצטרף כבלם, ואני לא יודע מה המטבות ואיך הוא גם יהיה. אז בסופו של דבר, 4-3-3, אין לו סגל לשחק בשיטה שהוא הכי אוהב אותה בעולם,
נכון.
שתוך כדי תנועה, הוא משנה לסגלון כזה או שיטה אחרת, וזו הייתה הגדולה של ברק. זה מה שעושה מאמין על התנגדים בינו. אז אם אין לו שני שחקני כנף, אז אחד כמו אצילי, זה דבר נפלא שהוא יגיע לפה, כי אז הוא יכול להפיל את דין דוד, שישחק טיפ טיפס בעולם וקרו בקדימה, ו4-3-3, והוא יכול
להפיל
את זה
גם, בוודאי. חביזה לא בריא.
תודה רבה לכם חברים, איציק אהרונוביץ', דורון בן דרואן, ענייני מכבי חיפה, אני מצטרפת לאהרונוביץ', אוהדים תירגעו. תודה רבה לכם, פרסומות.
תוכנית הספורט של ישראל.
6:50, אתה יודע, גידי, יש לנו המון מאזינים, ברוך השם, בבן פורת יוסף, אבל יש מאזינה אחת מדהימה, חגית אלמגור, אחת הבחורות הכי תותחיות בליכוד הרבה מאוד שנים, והיא מאזינה קבועה, אז בא לי להקדיש לה את השיר הבא. חגית, מה ששלך שלך.
חדרכת ישנה ירד הליל קרוב אלייך אני חש את השלווה פנייך פני מלאך שלא טעם עדיין את טעם המר של אכזבה תמיד את הקרי את מחבקת את מסתובבת ואחר כך נינוחה נשאר ממני בעולם כשאת צוחקת, ואיך אני נשבר כשאת בוכה. לך תודה ילדה, את מוציאה את הילד שבי, כשאני משתתה את מחייכת. ללמנוחה עוד רגע קט, יבוא הבוקר, נו מי ילדה, הלך לדאוג, נו מי ילדה, אני לא רחוק, נו מי ילדה, הכל שקט כאן עכשיו.
ספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו אופירה סייג וגידי ליטקין.
7:05, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לשעה השנייה. תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, המשודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר, בוואן ובאפליקציה של הרדיו. אצדי באולפן, העורך הראשי של וואן גידי ליפקין, עורכת המפיקה מיכל ברנוי, הטכנאי שלנו איתן בלכטר, ואני רוצה לספר לכם על פרויקט מגורים חדשני ומרגש של קבוצת חג'אג' בי פלורנטין, פרויקט מומה, קומפלקס יוקרתי, מרוהט קומפלט ממכונת הקפה ועד הווז על הפרחים, וזה אומר שאתם רק באים עם מזוודה, אז קדימה. פרויקט מומה נמצא כעת בשלבי סיום, וזה הזמן שלכם להשקיע בלב החדש של תל אביב במחירים שמונגשים לכולם. חייגו עכשיו כוכבית 9694, כוכבית 9694. אלן אורן קדוש וואן.
מה שלומך אופירה?
וואלה, מה אני אומר לך? מאוד קשה אחרי מסיבת עיתונאים אתמול שהורי התצפיתניות. אני חושבת שלא נשארה אתמול עין יבשה במדינת ישראל. היה לי קשה, קשה, קשה. והלוואי וכולם יחזרו הביתה, אני רואה את ההורים ואני אומרת, הם מפורקים. הבנות מפורקות, 120 חטופים מפורקים, וההורים פה נאכלים מאוד קשה בימים האלה, אני מניחה שכולנו מרגישים אותו דבר, לא אורן?
לגמרי, לגמרי. תקופה ארוכה שהיא כבר מאוד קשה, ורק שזה יסתיים עם אחד.
אופירה, כולנו מרגישים את אותו דבר, התמונות הפשוט קשות.
החילמות, התמונות כן, הבנות.
שעד עכשיו, אתה יודעת, זה בראש פשוט רץ, כל הדברים האלה. אבל יש אנשים במדינה שנראה שיש להם זמן, שהכל בסדר, שלא קרה כלום. נמשיך.
אולי זה האינטרס שלהם.
את יודעת, אני עכשיו, אני רואה את הדיווחים גם מהישיבה של אתמול, שפתאום גילה גלמליאל ומירי רגב, פתאום הם בעד, מבינות את העניין הזה, סוף סוף ירד האסימון, את יודעת.
מבינות את הנשים שנמצאים שם 9 חודשים.
ומה אומר להם, אני רואה בן גביר, אבל יש גם גברים. תגידו, אתם באמת, הממשלה הזאת, אנשים שם איבדו את עצמם לדעת.
לא מחוברים, לא מחוברים.
לא, פשוט לא, מנותקים. ואין כבר, אני חושב שצריך להפוך את כל המדינה הזו, אופירה, כי צריך להביא אותם כבר את החטופים והחטופות, ואת מי שבחיים ומי שלא בחיים כבר הביתה, כי הם נחטפו וקרה להם מה שקרה להם בגלל ההתנהלות הרשלנית פה, ודי, צריך להפסיק עם זה. אי אפשר יותר. לא יהיה את מי להחזיר לצערנו הרב.
אמן הביתה. אמן. במעבר חד, קדוש, איך אתה רואה את היכולת של מכבי תל אביב באלוף האלופים נגד פתח תקווה? זה יספיק לה במוקדמות ליגת האלופות נגד סטיואר ביקורסט?
האמת שזה סימן שאלה גדול. האמת שהיכולת של מכבי תל אביב הייתה מאוד מאוד טובה, אבל אי אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, כי היא שיחקה נגד יריבה, שבו אם נאמר את האמת, מכבי פתח תקווה שיחקה...
מחזיקה גביע המדינה.
נכון, אבל שיחקה לרגליים של מכבי תל אביב, היא כן. שיחקה 5-4-1 עם דן רומן על הקווים, מאמן חדש, ועם רק שני שחקנים בלבד באמצע, נגד השלישיית קישור הכי טובה בארץ. נגד כן. קניקובסקי, אורסונו וריים ודור פרץ, ובאמת השליטה של מכבי תל אביב והגעה למצבים והכל, ואירן זהבי, באמת היו באמת נפלאים. אני אגיד לך את האמת, יהיה חסר למכבי תל אביב כנראה את מיסו נגד יואב בוקרה, זה גם סיפור בפני עצמו, ואם היה להם את מיסו, הייתי אומר לך שהסיכוי שמכבי תל אביב לעבור את צפייה הוא 70-30, עכשיו זה יותר 50-50, ובאמת הכל יכול לקרות.
אבי נימני, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
או, מה שלומך, ואיך אתה מרגיש?
לא, לפני שאני, אתה יודע, מדברת איתו על מכבי, בא לי להשמיע לו את הניחוש שלו ביורו. בא לך, אבי?
בוודאי, בוודאי.
קבלו את אבי נימני בשיא היורו. מה הזוכה גדולה מבחינתך?
כולם יופתעו, אני חושב שאנגלים יזכו.
מה אתה אומר על זה, גידי?
אני הפוך ממנו.
תסביר לו, תסביר לו.
אני חושב שספרד מנצחת, ואני הולך עם ההולנדים הפתעה לאנגלים. וספרד זוכה ביורו.
מה אתה אומר, נימני? בוא נשאיר את הניחושים לגידי.
חצי מהניחושים.
היי, יפה.
גדול.
נכון, נכון.
אבל הוא אמר,
גידי הולך בגדול.
את יודעת מה הוא עשה?
מה הוא עשה?
אחרי החצי גמר הזה, ישר הוא דאג להתקשר אליי והכל. אל תדאגי, אז אני, אבל את יודעת, אני רץ מרתון עד הסוף. אבל אבי, אתה לפחות יש לך משותף עם אופירה.
אבי, גם אני חשבתי כמוך. אבל אני למשל, אתה יודע, להבדיל ממך, אבי, פתחתי את הסטורי.
מי אני ואת קופנים? אנחנו
אוויר
בחייך.
לגמרי.
אני יודע הכל, מבין הכל, אנחנו מבין.
לגמרי, לגמרי.
רגע, אופירה, את יודעת מה קרה לו? הוא נהיה חולה, הוא נהיה חולה, אופירה. הוא 4 ימים היה חולה, אופירה.
אבי, בוא אני אעזור לך נשמה שלי. האנגלים הם לוזרים, הם פשוט בושה. אני ואבי רצינו באמת להרים להם. לא לקחו את זה, בעיה שלהם. אבי, איך?
בדיוק, בדיוק.
תודה. תודה.
אין פרשנית מאופיר, תדע לך.
תודה רבה, נשמה, תודה. ואנחנו חתמנו את זה בזה, אנחנו ווינרים, אבל הם לוזרים, זהו, אבי לי, נקסט. בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב. קודם כל, ביכולת שלה נגד אלוף האלופים, כמה זה באמת יועילה בתחילת הדרך במוקדמות ליגת האלופים?
אני חושב שמכבי תל אביב היא לא מוכנה עדיין, אני אומר את זה חד משמעית. היא לא מוכנה, לפתיחת עונה לליגת אלופות היא עדיין לא מוכנה, כפי ששאר הקבוצות גם לא מוכנות. קשה להיות עכשיו באמצע יולי בכושר C. קבוצות קשה להם להיות בכושר C, להגיע במוכנות מלאה, וצריך לקחת בחשבון שמכבי תל אביב יש לה לא מעט כשלים, הרבה שחקנים הולכים לאולימפיאדה, ושחקנים משמעותיים כמו רוי רביזמו ודור תורג'מן ודוידה, שהם אמורים להיות שחקני הרכב. בנוסף, צריך לקחת בחשבון שיש יריבה שעל נייר היא פחות טובה מול מכבי, כי מכבי תל אביב מדורגת בליגת האלופות, אבל אני חושב שמכבי תל אביב לא הולך להיות קל. כולם חושבים שמכבי תל אביב הולכת לעבור בקלות. אני חושב שזה הולך להיות סבל משחקים לא פשוט למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב באמת יצטרך להתעלות כדי לעבור את השלב הזה, לא בגלל שסקיהו היא קבוצה גדולה, בגלל שמכבי תל אביב היא עדיין לא עם צוות השחקנים הכי טוב מבחינתה. והזכרתם גם את מילסון, שהוא לדעתי השחקן הכי חשוב בכל המערכת הזאת, במיוחד לאור מה שקרה בשנה שעברה. אנחנו ראינו מה קרה כשהוא היה באליפות אפריקה. מכבי תל אביב איבדה 14 נקודות ואיבדה גם את המקום הראשון. מכבי תל אביב חזרה לתלם רק כאשר מילסון חזר מאליפות אפריקה. ההשפעה שלו היא מחרת, ההשפעה שלו היא גדולה. אני מקווה מאוד שמכבי תל אביב עושים פעולות נכונות מול מילסון כדי להחזיר אותו לעניינים.
אבי, אנחנו לא מזלזלים יותר מדי ברומנים?
לא, חס וחלילה, אתה שמעת
נעימה
של
זילול. לא, לא, איך שאתה יודע, גם שמעתי לפני כן את אורן, אם היה כאן, אני חושב שהרומנים, אתה יודע, לא פריירים, ראינו גם את נבחרת רומניה.
אמרתי 50-50, גידי, אמרתי 50-50, לא, אני לא שמעתי
נעימה של זילול, אורן, לאיפה זילול? 50-50, אני חושב שאתם לא סופרים את הרומנים.
למה? להגיד 50-50 זה לא סופרים?
כן, כן, כן.
אני אומר לך עוד הפעם, אני אומר, הולך להיות סמל משחקים מאוד קשה למכבי תל אביב. מאוד מאוד קשה.
גם לא צריך לשכוח שאין תביטיות למכבי תל אביב, שהמשחקים לא, המשחק, אף משחק לא נערך פה.
גם שנה שעברה לא היה למכבי תביטיות והצליחה.
בסדר.
נכון.
תגיד רגע, אבי, אני רוצה רגע לדבר איתך, גם בתור שחקן גדול לשעבר, וגם בתור סוכן שחקנים. המתח שיש לאוהדים עם שחקנים, למשל דיה סבא, או מילסון שלא רצה להודות לאוהדים בסיום משחק נגד פתח תקווה.
אופירה, זה לא דומה.
זה לא דומה. אבל עדיין זה סוג של מתח. לא, מתח אבל שונה, אבל עדיין מתח, אבי.
בוודאי, אופירה, זה מתח אמיתי, קודם כל. זה לא מתח מדומה. בנושא דיה סבא, הרי פה יש פה רקע לאומני פוליטי, שזה הרבה יותר קשה. הבעיה של לדעתי של דיה סבא זה לא רק עם הקהל של מכבי חיפה, זה הבעיה שתהיה לו עם הקהל של שאר האוהדים, זה לא לוקחים בחשבון.
כן, אבל זה מקרים שונים, ועדיין ללכת נגד הקהל, אבי.
אוקיי, ומכבי תל אביב עם מילסון, אני חושב שאני מבין מצד אחד את הקהל של הקהל על מילסון, אבל הקהל של מילסון צריך גם, הקהל של מכבי תל אביב צריך גם לא לשכוח מה מילסון עשה בשביל מכבי תל אביב. אני נגד ההתנהגות שלו, ואני חושב שבהתנהגות שלו הוא עשה הרבה מאוד טעויות, וככה לא צריך להתנהג, והוא היה חייב להגיע למחנה אימונים, אבל אני חושב שאי אפשר לשכוח את מה שהוא עשה למכבי תל אביב בעונה האחרונה. עם הקהל של הקהל, והקהל, אני מבין את הקהל, את הקהל שלו, אבל הכל צריך להיות בפרופורציה. אני מסכים לגמרי מה שאבי אומר לגבי מילסון, אני חייב להוסיף פה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שבגלל שהם ראו כבר איך הדברים מתנהלים, ושהוא לא הגיע למחנה, ושהוא עכשיו פה, כאילו בכוח, אני חושב שהם היו צריכים לגרום לו, לפני שבכלל הוא מגיע לבלומפילד, לפני שהוא עולה על המגרש, להתנצל. ועד שהוא לא מתנצל, הוא לא יכול לעלות על הדשא. כל הדבר הזה, זה שהוא כבר עלה, והוא לא התנצל.
נעשה בצורה עקומה, בצורה לא נכונה.
ונתן לו
את הפתח. מכבי תל אביב, בהמשך לדברים של אורן, מכבי תל אביב הייתה צריכה קודם לפתור את העניין הזה, שיוציא הודעה, שיופיע מול המצלמות, והאוהדים היו באים רגועים.
מספיק שהוא מעלה תמונה, יאללה מכבי, הכל היה נגמר.
נכון.
מכבי הייתה חייבת לדרוש את זה.
אבי, אתה חושב שאולי כל מה שהוא עשה זה הצגה, אולי זה מטרה כדי שבאמת ישחררו אותו?
זה לא עניין שישחררו, אתם צריכים להבין שמכבי תל אביב יש לה מטרה אחת ויחידה ועליונה, זה השנה להיות בליגת אלופות אחרי שהם מגיעים כמדורגים. אתם צריכים להבין את זה, זו המטרה הכי קדושה מבחינת המועדון הזה, לא, הם לא רואים שום דבר חוץ מזה.
אבל אבי, הם לא הביאו רכש, הם לא הביאו רכש, יש להם שחקנים באולימפית כמו שהציינת, לא מעט שחקנים. אז
קודם כל הם כן הביאו רכש, דבר שני...
מה הביאו? בלם? מגן, סליחה, חצי בלם. זה מספיק?
לא, הם הצלחו להביא עוד הרבה שחקנים.
נו, אבל יש להם משחק ביום שלישי כבר, אבי.
אז הדברים האלה היו צריכים לעשות בצורה יותר מסיבית.
נכון, ואני חייב להוסיף בנושא מילסון כדי להחזיר אותו, ושכמו שאתה אומר, שאם המטרה הכי גדולה שלהם הייתה להיות בליגת אלופות, היא עדיין להיות בליגת אלופות, אז אם עכשיו הם משאירים את הדברים על מי מנוחות, זה לא ייפטר. הם היו חייבים כבר לפעול בנושא הזה, כדי שהנה, זה רק נהיה יותר גרוע. הם היו חייבים לעשות את הדברים האלה קודם.
אני לא יודע להחזיר את הגלגל אחורה. אני צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות ונעשו טעויות, אבל...
מה היית עושה עכשיו, אבי, במקום אנשי מכבי תל אביב, אם זה היה תלוי בך?
בדיוק. כי לא נראה שמכבי מנסה למנוע את המשבר הזה.
תראו, אני חושב שלייחס לזה יותר מדי תשומת לב, זאת תהיה טעות. אני חושב שדווקא מכבי פה מתנהל...
למה? אפשר לפתור את זה במקום למשוך את זה, אבי, למה?
כן, אבל מכבי תל אביב לא רוצה לפתור משהו שהוא פתור מבחינתה.
אבל הוא לא פתור עם הקהל.
לא, השנייה, אבל גם עם הקהל צריך לעשות פעולות חכמות ונכונות. אני יודע שמכבי תל אביב עושה פעולות כאלה, אני אומר לכם את זה בוודאות. בוודאות מול הקהל ומול מילסון, משני הכיוונים. ולכן אני חושב שסיפור הקהל עם מילסון ייפטר יותר מהר ממה שאתם חושבים.
פרסומת זהב, אנחנו איתכם לא לזוז.
פרסומת זהב.
הוציאו רגע טלפונים, בואו נעשה קטע שקונה לאומנה, לא תסניפים משתפים יחד את הטלפון האישי שלהם. טין 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 טין
בבנק לאומי, כל מנהלי הסניפים זמינים לכם בוואטסאפ האישי. כנסו לאתר לאומי. לאומי, הכי נוח בשירות.
אנחנו חוזרים, אבי נימני ואורן קדוש. אבי, אמרת לפני הפרסומת זהב. בואו, אתה אומר כאילו מכבי מנסה להימנע מזה, לא להתנהל מזה, לא להגדיל את זה, לא להרחיב את זה, אבל אם היא תראה שזה מתמשך...
אני לא רואה את זה נמשך. אני אסביר לכם גם למה.
נגיד.
כי בסופו של דבר, הקהל של מכבי תל אביב מבין את המשמעות של מילסון. מילסון מבין את המשמעות של הקהל של מכבי תל אביב כלפיו. הוא כבר מבין שהוא לא יכול לצאת ממכבי תל אביב, אלא רק בהסכמה. זאת אומרת, הוא נמצא פה ב-lose-lose situation, והוא מבין, הוא מבין בסוף שהוא צריך להתנהל בהתאם לחוקי המועדון. מה לעשות? יש חוקים ויש מציאות מסוימת. מכבי תל אביב עכשיו לא מתכוונת למכור שחקנים, היא רוצה כרגע להיות בליגת אלופות.
אני חושב שזה, בנושא הזה, זה כמו שאתה בזוגיות עם מישהי, ואז היא אומרת לך, לא, אני רוצה ללכת, ואז אתה תגיד לה, לא, זה בסדר, זה בסדר. הפוך, אתה צריך לדעת לתת את המכה בחזרה, כדי שזה יכול כן להסתדר. ופה בסיטואציה הזאת, מכבי תל אביב הייתה חייבת לגרום לו להתנצל, ובאמת, שלא יעלה על הדשא, עד שהוא מתנצל, ואז הוא היה יכול לעצמו, והקהל גם היה איתו. עכשיו יש סיטואציה שהיא קצת בעייתית.
תגיד, אבי, לכמה שחקנים במכבי תל אביב יש בכלל צ'אנס להוכיח את עצמם, במיוחד שקשה מאוד להביא זרים לארץ וגם מאמן חדש?
יש הרבה מאוד שחקנים שלא היו בחשבון של מכבי תל אביב, נגיד לעונה הקרובה, ובגלל שבא מאמן חדש הם מצאו אותם שחקנים חן בעיני המאמן, אז הם חזרו לתמונה. הם חזרו לתמונה להיות בסגל, חזרו בתמונה להיות בתמונת הרכב פתאום, וזה פותח מבחינתם צוער מאוד מאוד גדול. יש שחקנים שלא היו בתוכניות ועדיין נשארו לא בתוכניות, שגם המאמן החדש מחפש להם פתרונות ביחד עם המועדון. זה כדורגל, יש מאמן ששנה קודמת לא אוהב אותך, ובא מאמן חדש ופתאום הוא אוהב אותך.
אבל אני רואה שהמאמן החדש הוא כמו המאמן הישן, בסימן את השחקנים שהוא לא רוצה.
כמו מי? תן שמות.
יונתן כהן.
מה עושה אחד כמו יונתן כהן, אבי, בכזאת סיטואציה?
אני חושב שיונתן כהן צריך לקבל החלטה מאוד קריטית ונכונה לקריירה שלו. זה צומת דרכים מאוד משמעותית.
מה יש למאמנים נגדו? כזה ילד טוב, כזה רציני, כזה מקצוען, חרוץ, ספורטאי בנשמה, מה יש להם נגדו? זה מעצבן אותי.
אופירה, אין לאף אחד משהו אישי נגדו. את רואה שמגיע מאמן חדש שלא הכיר, לא הכיר את ההיסטוריה.
אבל למה? לא, יכול להיות שסיפרו לו, תשמע, לא יודעת.
אופירה, הם התאמנו מחנה אימונים.
אופירה, היה קרנקה, היה איביץ', היה בעונה שעברה את רובי קין. אם דברים לא מסתדרים במקום אחד, צריך לנסות מקום אחר, אופירה, אין מה לעשות.
כלומר, אתה ממליץ ליונתן כהן לחפש קבוצה חדשה?
בוודאי, אני חושב שאם יונתן כהן ילך לקבוצה אחרת, אני חושב שיש לו סיכוי גבוה להצליח.
הוא צריך להמריא את הקריירה שלו מחדש, אופירה.
לביתר למשל?
ביתר לא רוצה אותו.
קודם כל, כדוגמה, ביתר היא אופציה טובה. אני מסכים עם גידי שכרגע אני לא חושב שזה משהו שהוא רלוונטי. יכול להיות שבעוד שבועיים כן. אי אפשר לדעת.
לא, כרגע הם לא, הוא ירד שם מהפרק. השם שלו עלה, והם החליטו לא לצרף אותו.
טוב.
אגב, אוחירה, שמת לב.
יונתן כהן חייב ללכת למקום שבו רואים אותו כשחקן מוביל, שמשחק, שקצת לשנות אווירה, הוא חייב לעשות את המעבר הזה, כי להמשיך בדרך הזאת זה לא הוביל אותו למקום טוב.
כן, גם לא לשחק שנתיים כדורגל, זה המון זמן.
ואי אפשר עוד שנה לא לשחק.
לשחק בגיל שלו. הוא לא יכול לקחת את הסיכון גם בעונה הבאה לא לשחק. זה סופר קריטי מבחינתו.
אתה צודק, אבי, הוא לא מבין את זה?
אני מקווה מאוד שכן.
אגב, אופירה, שמת לי מקודם, אורן קדוש, נהיה מומחה, אז יכול להיות שהוא, את יודעת, יכול להחליף את רות וייסטיימר שהלכה לעולמה.
יפה לך, לא, אם יש לו דוגמאות, צריכות. אני קיבלתי פה כמויות של הודעות על התגובות שלו. תודה רבה לכם. אבי נימני. בואו נעזוב את הניחושים, נשאיר אותם לגידי ליפקין ואורן קדוש עם הדוגמאות הבינלאומיות.
אבי כבר מחכה לי בפינה, אל תדאגי. הוא מחכה לי כבר, אני יודע.
אופיר, אנחנו נשאר אנשים קטנים וצנועים.
ממש.
זה אנגליה, לוזרים, נשמה, אנחנו ווינרים.
כולנו קטנים ליד גידי.
ממש. ברור, תודה רבה.
אבי, אני כבר מחכה לטלפון ממך.
זה יגיע, גידי, אל תדאג.
אני בטוח.
תודה רבה.
ביי, להתראות, ביי.
יותר מ-600 חיילים נפלו מאז הראשון, השבעה באוקטובר, חלקם בדרום, בצפון, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה פצועים בכל הדרגות, ומכל מקום אנחנו מכירים, הבן של, אח של, בן דוד של, תמיד אנחנו שומעים שמישהו אנחנו מכירים, ויש שיר שעומר, זיכרונו לברכה, רק בן 20, מאוד מאוד אהב, עומר קביליו. והוא בן דוד של שרון קביליו, שעבדה איתנו בוואן. אתה בטח זוכר אותה, גידי.
בוודאי.
אז לפני כחודשיים, בדרך לפעילות צבאית בצפון, הוא נהרג, ואנחנו רוצים להשמיע שיר שהוא מאוד אהב, עוד בחייו. אז בהצדעה. עומר, רק בן 20, זכרו לברכה.
מי יודע אם ארד פנייך שוב, הכחשה הולכת, הכחשה תשוב, ואם אומרים שיש גורל אומרים הכל מכתוב, אז אולי אין לי סיבה בכלל להיות עצוב. או 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 אינשאלה תמצאי לך נחלה, אה תמרי אל מעבר לחלל, כי גם הסוף הזה הוא התחלה. נתראה בגלגול הבא. כבר ארבעה שבועות מאז שטפוני המים, לא זורחת השמש, לא דולקים השמיים, מעבר לכל החלומות הזויים תרופה שתרפא געגועים. או 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 אינשאלה תמצאי לך נחלה, אה תמרי אל מעבר לחלל, כי גם הסוף הזה הוא התחלה. נתראה בגלגול הבא. היום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי, וזה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, והלב שנתפס עדיין לא ישתחרר לי.
שבע שלושים ושתיים, דן גלזר, אהלן אהלן.
ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, שחקנה של ניז'ני נוביגורד, מה נשמע?
בסדר גמור, אני פה בצד, בשדה בטורקיה, בקונקשן, אז...
רגע, אם אתה בטורקיה, דבר באיזה פינה, שלא יגנבו לי אותך, ואני אקח את זה על המצפון שלי כל החיים, דן.
הלאה, כל בסדר, הלכתי עפינה.
תגיד, אתה לא מפחד להיות בשדה תעופה בטורקיה?
האמת ששאלתי את משרד החוץ אם זה מאושר ומשול, הכל בסדר, אני לא יעשה משהו.
אבל יש... אבל אני יודעת שיש עזרת מסע לטורקיה.
יש עזרת מסע, אבל כל עוד בקונקשן אתה לא יוצא מהטרמינל, זה כל בסדר.
רגע, למה? אין דרך אחרת להגיע? רק דרך טורקיה?
לא, יש ניסות ישירות מארץ, אני פשוט לא באתי מארץ, אנחנו באנו ממחנה אימונים מבלגרד, היינו בסרב במחנה אימונים, ועכשיו אנחנו ממשיכים לרוסיה.
אה, אתה עם הקבוצה נמצא שם.
הבנתי. דן, איזה אזרחויות יש לך?
איזה מה?
אזרחויות.
אזרחויות יש לי ישראלית וגרמנית.
הבנתי. אתה דובר גרמנית?
טיפה. אני עם סבתא שומעת, אני אגיד שאני דובר הרבה, אבל אני לא דובר הרבה.
חמוד שלי אתה. קודם כל, תספר לנו איך היה המחנה האימונים.
היה בסדר גמור. הגעתי באמצע המחנה, הקבוצה התחילה קצת לפני.
כן.
מרשים, קבוצה, נראית קבוצה טובה, שחקנים איכותיים, הצוות, הוא צוות של המחמות טובה. כן. רוסיה זה, בקטע הזה זה מעצמה, מלא אנשי צוות, מבחינת המכשור הכי גבוה שיש, מבחינת כל הפסיליטי זה אמת ברמה הכי 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 גבוהה. בכיף, מרגישים עצמות אחרות, מרגישים מועדון שמנוהל ברמה מאוד גבוהה, ובינתיים אני נהנה.
ת, תגידי, אתה בחור שאוהב סיכונים, אתה גם בקונקשן בטורקיה, גם חותם בקבוצה רוסיה במלחמה מול אוקראינה, גם אתה יודע, באת ממלחמה, תספר לי מה אתה עוד הולך לעשות, חשבתי שאני האמיצה היחידה.
אחרי שנה כל כך רגועה ביוון, הרגשתי שאני צריך לחזור קצת לאדרנלין.
איך נראית רוסיה בימים האלה, בתקופת מלחמה?
שאלתי, אני ואשתי קיבלנו את ה... אני קיבלתי את ההצעה שבוע שעבר, והיה לנו 3-4 ימים מאוד קשים של התלבטויות, להגיד את האמת. גם כי אשתי האלופה והמדהימה בחודש שמיני וצריכה ללדת בקרוב.
היא תלד בארץ או ברוסיה?
כן, היא תלד בארץ. ובעזרת השם היא תבוא אחר כך.
יופי.
שזה גם הייתה החלטה לא קלה. כי ביוון היה יותר קל ללדת מבחינת ההלכה. כמה שכחה יכלה לבוא יותר בקלות.
אז רגע, אז בעצם אתה נמצא שם לבד ב3-4 חודשים הקרובים, עד שהיא תלד, והקטן שקצת התאושש, טיפה.
אבא שלי בא לעשות לי נחיתה רכה עוד כמה, אם הוא יתפרף אליי.
אוקיי. תגיד, למה דווקא שם?
למה דווקא שם? כי ההצעה שקיבלתי היא הצעה טובה. ושאלתי הרבה אנשים גם על הליגה, גם על הקבוצה, גם על העיר. אני אגיד לך את האמת, לא רציתי לחזור למהר לארץ. היה לנו מאוד טוב ביוון, אבל ההצעה מבחינה כלכלית היא יותר טובה בהרבה, וגם מבחינה מקצועית אני חושב שהליגה הרוסית טובה מהליגה היוונית.
איתי הצעה עם אלי דאסה לפני כן?
הרבה. אלי דאסה ועם שם קהילה יהודית, ועם הרב הראשי של הקהילה, ועם דני בונדר ששיחק שם כבר 3 שנים, ומאוד החמיא.
לא, אבל אני שואלת אותך כי... לא הלך לך במכבי? לא יכולת להעדיף את באר שבע שרצו אותך? בארץ, בתקופה הזאת, גם כיהודי, לא עדיף להיות פה?
אני רוצה להצטרף לשאלה של אופיר עדן. האם זה שאחרי שעזבת את מכבי תל אביב, משהו עוד לא השתחרר בך, בגלל שהיית בזבלו מכבי, הגעת להיות שחקן הכי טוב, והיה לך עונות מדהימות. ואז כאילו לחזור לארץ לקבוצה נגיד כמו באר שבע וכיוצא בזה, זה משהו עוד אצלך בתודעה שאתה יכול להגיע בהרבה יותר רחוק ולא ישתחרר לך?
לא, אני חושב שלא, לא חשבתי על זה ככה, אני ממש לא חושב על מה יהיה ומה יחשבו, וממש לא, אני פשוט...
לא, בשבילך אישית, כאילו.
כן.
אני אומר, כל הקריירה רציתי לשחק בחול, והגעתי למצב שכבר יצאתי החוצה, אז אני לא רציתי לחזור אחרי שנה. אני חוזה כמובן ביוון לעוד שנה שהייתי אמור להמשיך שם, אבל רק הצעה באמת יוצא דופן הייתה מחזירה אותי לארץ אחרי שנה. לא הרגשתי שמיציתי, והאמת שלי ולי אשתי גם טוב בחול מבחינה זוגית ומבחינת החיים טוב לנו יחסית בחול. נכון שזה לא קל במיוחד במצב בארץ.
מה זאת אומרת? זה בגלל שאתם די מנותקים אז אתם מהעולם החיצון, אז אתם יותר מחוברים בבית?
לא יודע לשים את האצבע למה, אבל טוב לנו, היה לנו גם טוב בארץ, כן, יש לנו זוגיות מדהימה, אבל לא מיירנו, לא היה לנו קשה, כאילו...
אז אמרתם נמשיך עוד קצת.
כן, אני חושב שמבחינה מקצועית, עשיתי צעד, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה הבאתי, אבל על הנייר צעד חיובי וטוב מבחינה מקצועית, ואני מאמין שיהיה בסדר.
לפני 4 שנים היית שחקן העונה. והיית למעשה השחקן הראשון במדעת הקשר האחורי שזכה בתואר מאז גל אלברמן, והייתה לך באמת עונה מדהימה ומצוינת. אחרי זה הייתה את כל העניין שמכבי תל אביב פחות נתנו לך לשחק וכל הירידה. כמה אתה מוכזב מכל ההתנהלות של מולך במכבי תל אביב?
שמע, אנשים שוכחים, אומרים שפחות שיחה, כאילו גם בשנה האחרונה שלי במכבי תל אביב שאיביץ' התחיל ואחר כך סרנקה הגיע, שיחקתי הרבה. אני לא יודע להגיד כמה בדיוק הופעות, אבל הייתי שחקן הרכב כאילו לגמרי במכבי תל אביב.
כן.
ואז התחילה העונה עם רובי קין, והיה לי חוזה לעוד 2 שנים, חוזה מקצועי חוזה טוב, והחלתי להישאר במכבי תל אביב, אבל זה הייתי איזשהו מצב שאני לא מוערך מספיק על ידיו. ויחד עם זאת ש... עד לרגע זה לא יצא לי לשחק בחול, ורציתי את זה מאוד, וזה איזושהי מטרה שסימנתי לעצמי מגיל צעיר, כי אני יודע שאם לא הייתי יוצא לחול, אחרי הקריירה הייתי אומר למה, ואולי אכלתי, ולא רציתי את הרגשות חרטה האלה. אז הלכתי על זה. ואני חושב שעשיתי צעד נכון. שיחקתי הרבה והייתי משמעותי, והתפתחתי גם כאדם וגם כשחקן. ועכשיו אנחנו הולכים לקראת עוד חוויה.
אנחנו מאחלים לך בהצלחה, ולפני שאני נפרדת ממך, תסתכל מסביב, אף אחד לא עליך, נכון?
לא, אני בסדר.
יופי, זהו, דן, לא לדבר בעברית, אל תשתעלה למטוס, סבבה?
תודה, תודה רבה לכם.
דן גלאזר.
ומכאן אני רוצה למצוא הכי חשוב, דרישת שלום חמה וחיבוק גדול לכל המשפחות השכולות, ולחיילים הגיבורים שלנו, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב, הכל שטויות, ולאשתי המדהימה, שתבדי בקלות, ואוהב אתכם,
שיקות. ושהחטופים יחזרו הביתה, אמן.
הכי חשוב.
תודה רבה, דן.
בהצלחה.
שמור על עצמך ולא לענות להודעות. הם גם יודעים לזהות מרחוק. אתה יודע, עושים זום אין על העברית. זהו, דן. נסגור את הטלפון. תודה.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:45. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה. אהלן, אהלן.
שלום וערב טוב.
מה נשמע? איך בקפריסין, במחנה האימונים?
קפריסין טיפה חם, לא יותר מדי, מחנה האימונים נהדר, ותודה שאתם שואלים.
ברור, אני מבסוטה ממך, הבנתי שאתה לוקח את קרן בנשר להיות הנציגה שלך.
Things are in process, אני מקווה שזה באמת יקרה, אבל when it's gonna happen, it's gonna happen, אנחנו הולכים בכיוון הנכון.
למה בחרת דווקא בה? לא, אני מחזיקה מנשים רציניות וקרן.
היא כבר עובדת בשבילו.
כן, אבל קרן היא בחורה רצינית, אבל אני רוצה רגע מה הוביל לבחירה.
There was nothing in particular. אנחנו צריכים עזרה, לנהל קבוצת כדורגל בישראל זה נעשה יותר ויותר קשה. יש יותר ויותר רגולציות, יותר דרישות מה-various authorities.
ואתה גם לא נמצא בארץ, והיא לשעבר יושבת ראש הפועל אקו, מבינה בכדורגל, ובכלל, אתה יודע, היום למנות אישה, אתה מבין שנשים, אם היו מנהלות את העולם, לא היו פה מלחמות, לא יואב?
נשים, אני חושב, יש להם judgment יותר טוב מגברים, האם הם יכולים לשחק?
תלוי איזה נשים, אבל סבבה, נו. תלוי איזה, אבל סבבה.
אופירה, אגב, אם רק היה נשים... אז היו מלחמות, כי יש הרי אגו בנשים.
פחות.
לא, מה?
לא, לכם יש יותר אגו, תנוח, גידי ליפקין.
אין אגו בכלל ביניכם.
לרגע, גידי ויואב, בואו שניכם עליי, אין שום בעיה, קטן עליו. אני רק רוצה להבין, למי יש אגו גדול יותר, לגברים או לנשים, יואב?
זה לגברים, זה...
תודה רבה, זה גבר, ברור.
לא, את לא מבינה מה אני אומר, אופירה.
אתם מונעים מגבר, אתם מונעים מאגו.
לא, אם יש, לא, אם יש עכשיו אישה וגבר, אז אנשים אין להם את האגו. אם יהיה כבר רק נשים, אז התחרות ביניכן, והאגו יצק לשמיים.
אנחנו גם מפרגנות.
בודדות זה שמפרגנות אחת לשנייה.
בסדר.
את יודעת לפרגן.
בסדר, אני מאוד אוהבת לקדם נשים, אני חושבת שקידום נשים זה אחד הדברים הכי חזקים שיש, ואני, כשקראתי על הידיעה שהיא כבר עובדת איתך, אמרתי, בונה יואב, אתה מצליח להפתיע אותי כל פעם מחדש, מבסוטה ממך לגמרי.
היא עדיין לא, אני מקווה שזה יקרה.
היא כבר אחרי, היא עשתה לך את הפרויקט של קריית חיים, מול ההסתדרות שם, יואב. אנחנו יודעים כבר מה היא עושה.
עובדת.
קרן עזרה בשני דברים נקודתיים, ואני מקווה שהיא תתחיל פול טיים באמצע אוגוסט.
יואב, למה לא הבאת את אורן גולן למחנה אימונים? זה לא יפה.
בוא נגיד ככה, אני חושב שאנחנו הבאנו את האנשים שצריכים להיות במחנה אימונים, הבאנו לאנשים, הרבה פעמים האנשים שצריכים להישאר בארץ.
פעם בשנה אתה לא רוצה לראות אותו? פעם בשנתיים?
Anyway, next question, I'm not gonna get into that.
לא, תגיד, אתה רוצה לדבר על ארצות הברית, על טראמפ כבר הנשיא הבא של ארצות הברית, או עדיין לא?
הוא עדיין לא, אני חושב ש...
אבל אתה רואה שזה כבר, אתה יודע, אוטוטו.
אני לא הייתי אומר את זה ככה.
למה? מה אתה רואה מוושינגטון שאנחנו לא רואים מפה?
בוא נגיד ככה, היו כבר הרבה מקרים. היה מקרה של בוש, שהוא היה ב-11-12 נקודות אחרי דוקאקס, והוא הפסיד בסוף הבחירות. בשלושה חודשים בפוליטיקה, זה נצח.
אבל יואב, אמנם הוא...
זה נצח נצחים.
יואב, הוא אמנם ביידן ידיד גדול של מדינת ישראל, וכך את עצמו במלחמה, ואנחנו רואים שכל הופעה יש לו טעות מביכה אחרת, זה לא
כן,
עובר שמה.
כן, אבל אני גם מבקשת מצד שני לכבד את ביידן, ידיד ישראל, חבר בזמן אמת, גם בן אדם מבוגר, צריך לכבד אותו
נכון,
עד לא. השעה האחרונה שלו בבית הלבן, אני כל כך אוהבת אותו.
ביידן מבחינת ישראל הוא פרסט קלאס. ביידן לא מדאיג אותי. מה שמדאיג אותי זה מה שנקרא הפרוגרסיב, או האגף השמאלי שם, המפלגה הדמוקרטית, שהם ברובו אנטי-ישראלים.
בבחירות אתה תצביע לטראמפ?
אז הבחירות אני אצביע, ו-it's between me and the back.
אז זה עוד אמר, תגיד למי אתה מצביע, תגיד בעד מי אתה.
אבל אני אומר שמבחינת ישראל, מבחינת ישראל לדעתי, בוא נגיד ככה, שני הדברים שלי חשובים באופן אישי, זה ישראל וה-small business. טראמפ מייצג את האינטרסים האישיים שלי, מה שביידן.
לגמרי. טוב, על כדורגל קצת נדבר, מה הולך להיות העונה בהפועל חיפה, יואב?
אני חושב שתהיה קבוצה טובה, אנחנו...
לא חיזקת את הקבוצה עדיין, יואב.
מה קרה, אין ארגזים בוושינגטון?
לא חיזקת את הקבוצה בינתיים, יואב. מה, המזובנים נעצרו?
יש הרבה חיזוקים, זה לא בדיוק כמו שאתה מציג את זה, יש הרבה חיזוקים.
איזה חיזוקים, יואב? הקבוצה נפלשה.
מה התקציב שלך השנה? בוא נדבר על הבאג'ט. מה התקציב שלך השנה, יואב?
It's against my religion to talk about money.
למה?
אבל יש קבוצה חזקה.
מה זה חזקה? מה התקציב? 40 מיליון?
We are not going to talk about it.
למה?
אבל למה
אתה לא משלם מס, יקירי, אתה מפחד ממס הכנסה? בוא תגיד מה, בוא תגיד מה. מה התקציב?
לא, אני לא מפחד ממס הכנסה, אבל לא מדברים על כסף.
אתה סבבה. גידי, מה התקציב שלו?
תראה, זו שאלה כמה הוא יפתח את הכיס ולא יפתח.
עזוב כמה הוא יפתח, הערכה, מה התקציב שלו?
התקציב בינתיים, אני מאמין, 35 מיליון שקלים.
יואב, לאוג' ב-2024-2025.
לא, אני אגיד, 35-32 מיליון.
35-40 או 35-30?
לא 40. אני אגיד לך משהו.
אני שומעת שאתה נקרא, גידי, אבל דבר, נו.
הקבוצה בינתיים יותר עזה מהעונה שעברה, יותר חסכונית.
טוב, הוא כבר לא במאה מיליון, הוא לא כבר במאה שנה. כן. הוא בא לו קצת לקצץ.
עכשיו, אני אגיד לך, אחרי ששנה שעברה, הקבוצה הייתה טובה מאוד, אני חושב שהוא עושה טעות השנה, כי אם הוא לא יפתח את הכיס, הוא יסבול. במקום שהוא שנה שעברה היה מחוייך ונהנה מההישגים של הקבוצה, אז השנה הוא פשוט, תזכור את ההקלטה הזו, יואב, חסר לך מספר שחקנים עדיין, ואתם חייבים לחזק את הקבוצה. עזבו לך לא מעט שחקנים טובים, הבאתם, נכון, חלוץ אחד בינתיים.
I'm sorry to tell you, you're a great, great journalist, but not the greatest visionary in the world.
אנחנו נדבר, אז זה מוקלט, הכל מוקלט, יואב. It's record, ואנחנו נראה, אנחנו נשמע מי צודק.
On record, הצרכות. יואב, מה אתה מצפה מהקבוצה שלך? לא בא לך לדבר על מזומנים, אנחנו נעריך בשבילך 35 מיליון.
לפחות כמו שנה שעברה. לפחות כמו שנה שעברה, אני מקווה אותם שנוכל להיות יותר טובים בגביה, לא הגענו יותר מדי רחוק בגביה, אני מקווה שנגיע יותר רחוק.
יואב, ביתר ירושלים תהיה קבוצה הרבה יותר טובה מהעונה שעברה. מכבי נתניה תהיה קבוצה יותר... ביתר ירושלים תהיה קבוצה הרבה יותר טובה. מכבי נתניה עשו שם מהפכה שלמה, אני חושב שמרקו יחבר אותם. יהיו גם קבוצה טובה. אז קח בחשבון שיהיה לכם תחרות על הפלייאוף העליון.
We definitely will have. It's not going to be easy. לא היה לנו easy בשנה שעברה. It's definitely going to have competition. I agree with you on that. It's definitely going to have competition. But okay. We're ready for it.
תודה רבה לך, יואב קץ. בהצלחה.
תודה רבה לכם.
אופיר, אופירה, רק מחצית העתודה, שמינית גמר אליפות אירופה. כן, ישראל, יוון מובילה 34-29, לישראל במחצית.
אני מתה על כדורסל. אמרתי לך, מה אתה אוהב יותר, כדורסל או כדורגל?
אני אוהב את שניהם, אופירה.
כן, אני מאוד אוהבת ספורט, אבל אני בעיקר אוהבת כדורסל, מתה על ה-NBA. תודה רבה לך, גידי ליפקין.
תודה רבה לך, אופירה.
תודה רבה למיכל ברנוי ואיתן בלכטר. אני אופירה סייג. בעל השכונה בחור חדש, אנחנו מקדישים את זה לרכש של הפועל תל אביב, לאופר ינאי, וולקאם. ואמן שיחזרו הביתה החטופים.
הלוואי, הלוואי.
שלום, שלום.